קראנו השבת את פרשת חיי שרה. והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. שואל הזוהר, למה דווקא שרה זכתה שהתורה מספרת כמה שנים מחיה? התורה לא מספרת את זה לא על חווה, לא על שאר האימהות, היא לא מספרת את זה לא על מרים, ורק על שרה. מה המיוחד בשרה שהתורה מספרת עליה כמה שנים היא חיה? והזוהר משיב שאכן שרה הייתה מיוחדת. שרה הייתה נביאה, והחיים שלה הם היו, חיה את החיים, את החיים האמיתיים, כמו שהפסוק אומר, חוזר, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. עוד פעם, חוזר עוד פעם, אלה היו שני, כל השנים הללו היא חיה חיי רוממות, חיי קודש, חיים עליוניים. שרה הייתה נביאה, ועד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שמע בקולה, מגרש את הגר. מה הייתה מידתה גדולה מאברהם אבינו? אולי אפשר לומר, אברהם אבינו היה חכם, וחכם עדיף מנביא. יש מדרגת החוכמה ויש מדרגת הנבואה. מה המיוחד של הנבואה לעומת החוכמה? הייתי אומר שזה נראה כמו תורה ותפילה. תורה, מי שעוסק בתורה, התורה פועלת על כל הזמנים. התורה היא מעל המציאות. והתפילה היא חיי שעה. תורה היא חיי עולם. כלומר, התורה היא מופשטת, רחבה. העוסק בתורה משפיע על כל האישיות שלו, על כל המציאות. לא על כאן ועכשיו, אלא על כל, על כל המהות הכללית שלו. והתפילה היא משפיעה על עכשיו, על כאן ועכשיו. ולכן מבחינה מסוימת יש לתפילה יותר כוח, כי היא מרוכזת, ממוקדת על זמן מסוים. אז אמנם שהיא פחות מהתורה, אבל היא כולה מרוכזת על זמן מסוים, ולכן היא משפיעה על זמן מסוים, על דבר מסוים, על בקשה מסוימת. ולכן אם מישהו חולה, אז לפעמים מפסיקים מהלימוד על מנת להתפלל עליו. לימוד התורה הוא הרבה יותר משפיע מאשר התפילה, אז למה להפסיק מהלימוד כדי להתפלל? אלא כשיש איזו בעיה מיוחדת, כעת יש איזה קושי מיוחד שצריך להתמקד בו ולבקש את הפתרון לו, זה עניינה של התפילה. אותו דבר הנבואה. הנבואה היא על המקור, על הזמן. חיי שעה, בחינה של חיי שעה. והתורה היא בחינה של חיי עולם. אז אברהם אבינו, מצידו, מאוד כללי, מאוד מרומם כמובן. שרה היא במדרגה אחרת. אבל המדרגה המיוחדת שלה, במצבים המיוחדים שלה, היא בולטת, ויש לה כוח של נבואה, שצריך לשמוע בכולם. 7 נביאות, מהם שרה. ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. התורה מפרטת, ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון. כולם יודעים שחברון זה בארץ כנען. לא צריך לפרט את זה. אין חברון במקום אחר. אם התורה אומרת על המקום המפורט, ממילא אתה יודע באיזה ארץ זה? ולמה התורה כותבת? אומר חסד לאברהם, למר לך, אתה מוצרה, מיטתה של שרה השפיע על כל הארץ, ואתה מוצרה בקריית ארבע, היא חברון בארץ קנה, כלומר כל ארץ ישראל הרגישה את חסרונה של שרה. מה צדיק לעיר? מרגישים על זה. יוצא צדיק מן העיר, מרגישים את זה. ופטירתה של שרה, זה כל ארץ כנען מזדעזעת. כל הארץ מרגישה את החיסרון הזה של שרה. אני רוצה כאן להוסיף את דברי הזוהר בפרשת וערה, בסוף פרשת וערה. אני אומר את הדברים בעל פה, בערך, כן. ישבו חכמים, אחד מהם נאנח מאוד מאוד, אוי 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 אוי, על מה נאנח? על זה ששרה נתנה את הגר לאברהם, וגדל מזה ישמעאל, וממנו אנחנו סובלים צרות, צרות על גבי צרות. וכך הוא שמע מרבי שמעון בר יוחאי, שגם הוא הצטער מאוד ונאנח. ועל זה שאברהם ביקש, לו ישמעאל יחיה לפניך. והתוצאה, ועל זה שבסופו של דבר ישמעאל הוא גם נימול. ואז באה בקשה כלפי ריבונו של עולם, מה ההבדל בין יצחק וישמעאל? יצחק נימול וישמעאל נימול. אומנם יצחק נימול בזמן, וישמעאל לא נימול בזמן, בזמן שצריך ביום השמיני, אבל בכל זאת הוא נימון. המילה שלו היא לא הייתה שלמה. אבל אומר שם הזוהר, שבזכות המילה שנימול ישמעאל, אבל המילה היא ריקנית, כי הייתה מילה ללא פריאה, אז היא מילה לא משלמת. אז זוכה ישמעאל לשלוט על ארץ ישראל, כל עוד שארץ ישראל היא ריקנית. ויש לו הזכות הזאת, בזכות המילה. זכות המילה קשורה, ארץ ישראל קשורה בזכות המילה. עד שתיגמר זכותו, ואז ישראל יקבלו. אז הזוהר מתאר איזה מציאותי של מלחמות, עד כדי, ובסופו של דבר ייפול ישמעאל. וזה מה שכתוב בפרשה, בסוף הפרשה, על כל אחיו נפל. ואומר הבעל הטורים, מתי שהוא נפל, יקום ישראל. כי בסוף הפרשה, כן, מסתיים על כל אחד נפל, ממשיך הפרשה ולתודות יצחק בן אברהם. זאת אומרת, ישמעאל נופל, אנחנו מתפללים שזה יהיה לקרוב. ואתה מוצרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מה הוא ספד לה? התורה לא מספרת לנו. אנחנו אמרנו, כנראה הוא אמר, דיבר על הנביאות שלה, דיבר על זה שישראל. אז הוא מוסיף עוד דבר, שהמיוחד בשרה, שהיא הייתה לה התמודדות וניצחה אותה. כשהם ירדו למצרים, ופרעה לקח אותה לא לאישה, והיא לא נתנה לו להתקרב אליה, והיא לא נטמעה, והיא עמדה בניסיון, והיה ניסיון קשה, פרעה שיש חשוב, וקשה לסרב, להתנגד לו, והיא עמדה בניסיון, זאת מדרגה מיוחדת במינה, מין גדר של התגברות מיוחדת במינה. וזה היה הגדולה המיוחדת של שרה. שהם עולים ממצרים, אברהם ושרה חוזרים ממצרים, והיא בשמורה בתארתה. וכך אתה גם בפעם השנייה אצל אבי מלך. זאת אומרת, שרה הייתה עוצמתית, מיוחדת במינה. והיא הייתה נביאה, היא הבינה שצריך לגרש את בן העמה הזאת, כי לא יירש בן העמה הזאת עם בני עם יצחק. אנחנו ממשיכים בפרשה. כבר הוזכר מקודם בתוך הסעודה, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. ואברהם זקן בא בימים. אז מוזכר בדברי אריזה, שכל יום ויום עבודת השם שונה והיא מיוחדת בכל יום ויום. לא ראי עבודת השם אתמול כי עבודת השם היום. זה יום אחר. אנחנו אמנם לא רואים בפועל בעצם מה ההבדל בין הימים. אבל באופן עמוק, באופן פנימי, בצד המוכרני של המציאות, יש הבדל בין כל יום ויום. אינה תומה פעולת התפילה של היום לפעולת התפילה של אתמול. ולא זו בלבד, אלא גם תפילת שחרית אינה דומה לתפילת מנחה, תפילת מנחה לתפילת מעריב, ואפילו באותו היום. זאת אומרת, אין כאן חזרה, שאנחנו מתפללים עוד פעם מחרת, עשינו אותו דבר כמו שעשינו אתמול. זה לא ככה. כל תפילה, כל יום ויום, מהות מיוחדת. אברהם מודע לזה, שאסור להפסיד אף יום, כי אי אפשר להשלים את החיסרון. כי מה שאתה עושה ביום הזה, מה שתעשה ביום המחרת, זה לא אותו דבר. זה לא מתקן, לא במקום מה שעשית היום. לכן חכמים אמרו שמישהו חלם חלום, והוא מאוד מודאג, ואיננו יכול להירגע מהחלום, זה מאוד מבהיל אותו, הוא צריך להתענות. הוא יתענה כדי, כי הטענה היא כי יש בנאורת הטענית, היא כאילו מבטלת את החלום. אבל בו ביום שיתענה. לא למחרה, זה יום אחר, זה לא עובד. אפילו בשבת. הוא נבהל, נפשו איננה רגועה, יתענה. ואסור להתענות בשבת, אבל אם דוחים את זה למחרת, זה לא יעזור. צריך להתענות, יכול להתענות בשבת. אחר כך צריך להתענות תענית לתעניתו, על זה שהוא התענה בשבת, הוא צריך להתענות אחר כך, לבקש סליחה על זה שהוא התענה. הוא נאלץ להתענות בשבת, אבל צריך לבקש, צריך לעשות תשובה על זה. אנחנו בדרך כלל לא אומרים שאתה צריכים להיבעל מחלומות, חלומות שווי דברו. אומר מישהו נמצא באיזה, נבהל מאוד מאוד מהחלום. אתה אומר, כל החלומות זה לטובה. לא שאני רוצה כאן לראות איזו הוראה, חלומות שווי דברו. אבל רציתי להסביר את העניין הזה, שכל יום יש לו את המיוחדות שלו. ומה שאתה עושה היום, או לא עשית היום, אי אפשר מחר להשלים. אי אפשר. וזה בעצם הביאור, ואברהם זקן בא בימים. כלומר, כל יום הוא ידע שכל יום, אם לא יעשה היום, אי אפשר לתקן. אז כל יום הוא מילא אותו בתוכן גדול, ואת כל הימים באים איתו. לא היה יום שלא בא איתו. זה מפני המהות המיוחדת של אברהם. שאברהם היה עובד השם, בשיא של דבקות, מתוך חפץ פנימי, שכל הזמן, כמו העין המתגבר, כל הזמן שאיפה להתקרב לריבונו של עולם עוד ועוד ועוד ועוד. הוא מתעלה ממדרגה למדרגה. וזה מה שאומר בשפת אמת. כל עבודת השם צריכה להיות כל הזמן בהתעוררות חדשה. לא מין שגרתיות כזאת. כל פעם להתחדש. ואברהם כל יום חידש חידוש בעבודת השם. ואת כל החידושים הוא שמר. בא בימים, כל החידושים, כל ההתעוררויות המיוחדות שהיו לו כל יום התעוררות חדשה בעבודת השם, הוא לא קבטה התעוררות הזאת, אלא התחברו כל ההתעוררויות של כל הימים, ואברהם זקן בא בימים. והשם בירך את אברהם בכל. כאן אנחנו צריכים להתבונן, מה פירוש ברך את אברהם בכל? יש מושג כזה בכל? יש גבול לכל? כמה הוא בירך אותו? שישיר גדול? שיהיה לו בריא, כסף, זהב? אפשר יותר תמיד. מה זאת אומרת? בכל. להרגיש, זה משהו פנימי. כמה שיש לאדם, אף פעם זה לא, אפשר תמיד להוסיף עוד יותר. בכל תחום אפשר להוסיף יותר, גם בבריאות, גם בבנים, וכאן לא היה כל כך הרבה, גם בבני חי ומזוני, בכל המובנים אפשר תמיד יותר. יש, אין גבול בעצם לשלימות, אפשר יותר ויותר ויותר. אבל הקדוש ברוך הוא ברך את אברהם, שהוא מרגיש שלא חסר לו שום דבר, שבאמת יש לו כל מה שהוא צריך. הוא יכול לברך בשקט, שעשה לי כל צורכי, כל מה שאני צריך, הקדוש ברוך הוא נותן לי. לא חסר לי דבר. זאת אומרת, זה מידה נפשית. מעבר לזה שאברהם כבד, בצון, בבקר, זה לא העיקר, זה לא המשמעותי. זה אולי כלפי חוץ, כלפי העולם, אבל באופן הפנימי, האושר הפנימי של האדם, התחושה הטובה של האדם, התחושה השלימה של האדם, זה עניין של מידה, זה עניין של נפש, שיש לו בטבע הפנימי שלו, הקדוש ברך אותו. אולי זה פועל יוצא מכל עבודה, שהוא עבד את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא סייע בידו, ואברהם הגיע למציאות כזאת שהוא חש שמה שצריך יש לו. תחושה כזאת של שלימות. זה מה שחזל אמרו לנו בפרקי אבות, שברור מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בעינם הרשע. נפש שפילה. מה זה נפש שפילה? זה שמסתפק במה שיש לו, שמח בחלקו. נפש שפילה. כל מה ש... מה שיש לו, הוא שמח בדבר הזה. הוא לא מבקש ממלך סדום שום דבר. לא ייקח ממך מסרוך והתחות, לא צריך שום דבר. מפני, הוא לא צריך. הוא שמח בחלקו. נפש שפילה, רוח נמוכה. ועין טובה. אלה המידות של אברהם. אני רוצה אולי להמשיך עוד המושג הזה של בכל. ממש בכל, כפשוטו. זאת אומרת, אברהם הרגיש שהוא מחובר אל כל המציאות. ראה את כל העולם אחדותי. והוא חלק מכל המציאות. הוא ראה את האחדות של העולם, והוא מחובר לכל המציאות. הכל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. כל דבר שהוא רואה, הוא רואה את ריבונו של עולם. הוא לומד מכל דבר שהוא פוגש, הוא נפגש עם ריבונו של עולם. זה מחזק אותו בקשר אל הקדוש ברוך הוא. הוא מתקדם כל הזמן בשייכות שלו, בדבקות שלו לריבונו של עולם, כי כל מה שהוא רואה בעולם, הוא רואה בריאה של הקדוש ברוך הוא. וזה מגדיל אותו, את הדבקות שלו לריבונו של עולם. כאילו הכל משרת אותו בעצם לעבודת השם, כל המציאות. הכל הופעה אלוקית. כל דבר שהוא שומע, הוא שומע שבעצם, אדם שמדבר, הוא מדבר בעצם, מי נתן לו את הכוח הדיבור? זה דברים של ריבונו של עולם, שמופיעים אליו, הוא צריך להתבונן מעבר לחיצוניות של הדברים, מה דבר השם שמדבר אליו. אדם שמסתכל במבט כזה, הוא גם רואה את הטוב שבמציאות. כשאדם מסתכל על הכלל כולו, אז הוא רואה את היופי ואת הטוב ואת השלימות. כשאדם מסתכל על כאן ועכשיו, על פרטים, הוא רואה שאין שלימות, לכאורה. אבל ההסתכלות הפרטית היא לא הסתכלות שלימה. ההסתכלות השלימה זה לראות את כל המציאות כולה. הווי דן את כל האדם לכף זכות. אם אתה דן את האדם לפי המעשה הפרטי עכשיו שראית, ייתכן שזה לא כל כך כף זכות. הוא לא נראה כל כך. בשלימות. אבל לוי דן את כל האדם, כשאתה דן את כל האדם, מסתכל על כל ההתנהגות שלו בכללותו במשך חייו, אז לכף זכות. אז אתה רואה את החיוב, אתה רואה את האור, אתה רואה את הטוב, וכן את כל העולם כולו. אתה מסתכל על כל המציאות, אתה רואה את היופי של הבריאה, את היופי של אנשים, את השלימות של הבריאה. ואני רוצה להביא לכם בעניין זה דברי הרב במוסר הקודש. הרב אומר ככה, כל מה שהנשמה יותר גבוהה ביסודה, היא מרגשת יותר את האחדות שיש בכל. כל העולם הוא אחד. וכשהמחשבה האחדותית מתגברת היא, אור החסד והסליחה מופיע. והם הם, אני מדלה כאן, והם הם צדיקים יסודי עולם, שהם דנים את כל העולם כולו לקו זכות, ומאירים את אור החסד על כל בריאה, אוהבים לצדק את הבריות ושונאים לחייבם, והם הם תלמידיו האמיתיים של אברהם אבינו ההולכים בדרכיו. כלומר, האחדות היא מביאה להסתכלות של חסד, להסתכל, ללמד זכות על הבריות, לצדק את הבריות ושונאים לחייבם. חז"ל אומרים לנו שאברהם קיים את כל התורה כולה. אברהם לא נצטווה. הוא לא נצטווה לקיים את התורה. אברהם מתוכו הוא קיים את כל התורה כולה. איך זה קרה? כליותיו נעשו כשני רבנים. מה פירוש הדבר? כליותיו נעשו כשני. יש מושג כליות. יש אנשים באופן טבעי מבינים כשהם עושים דבר שלא כהוגן, זה לא בסדר, וזה הכליות מייסרות אותם, לא לעשות. כלומר, יש לנו טבע מריא של מוסריות. את הטבע הזה אפשר לזכך, לעשות אותו עוד יותר טהור, עוד יותר זך, עוד יותר שלם. וכשמשלימים, מזכרים את הטבע, מחפשים איך להיות יותר נקיים, יותר טהורים, יותר זכים, יותר טובים, אז הנפש נהיית יותר תאורה, ובתוך תוכו של אדם הוא מרגיש מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. זה בא מבפנים. וזה היה אברהם אבינו. והרב עומד על זה, בעמוד שין מבית במוסר הקודש, חלק ג', זאת אומרת, אורות הקודש חלק ג'. אומר הרב, בזיכוך הרוח, כל גם מוסרי, אפילו רחוק ודק מאוד, מורגשו על ידי הפתעה פנימית של מוסר כליות. כלומר, כשאדם מזכך את רוחו, אז כל פגם, משהו לא בסדר, הוא מרגיש בעצמו. כן? וכל עילוי מוסרי מתגלה מעלתו על ידי הארה רוחנית, רוממות נשמה וחדוות קודש בתכונה העליונה, מתרשמת התורה כולה וענפיה בספקלריה הנשמתית. כלומר, כשאדם יש סור מרע ויש לחפש את הטוב, מה טוב לעשות, מה נכון לעשות, ואדם מתוך תוכו יכול להגיע להכרה מה באמת הנכון, מה באמת הטוב, אם הוא מחפש את הטוב באמת, אז הנשמה מתרוממת. והלשון של הרב, מתרשמת התורה כולה וענפיה בספקלריה הנשמתית. זאת אומרת, בנשמה שלה, בנשמה כאילו מופיעה התורה. ואדם מתוך נשמתו, הוא יודע לקיים את כל התורה כולה. וזאת, אומר הרב, מידתו של אברהם אבינו, שקיים את התורה כולה עד שלא ניתנה. ממשיך הרב ואומר, המבית אל צור חוצב, מי שמביט על אברהם אבינו, שהוא צור, יכול על כל פנים בנקל, לפי הערך, להגיע למידה זו בסיועתה של תורה. כלומר, לבד קשה להגיע, זה אברהם אבינו, זה אבות זכו מתוכם להגיע אל, באמת אל השלמות של לקיים את כל התורה כולה. אבל מי שרוצה להידמות לאברהם, הוא יכול להסתייע בתורה. התורה מאירה לו את הדרך של השלמות הפנימית. אומר הרב, אני חוזר על המשפט, המבית אל צור חוצב, מבית אל אברהם אבינו, כן? יכול על כל פנים בנקל לפי ערך להגיע למידה זו שבסיוע של תורה תחול עליו הופעת אורו של אברהם אבינו. ואז יאמר, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי לחסות רצונך אלוהי חפשתי ותורתך בתוך מאי. כלומר, אני חפצתי לעשות רצונך. והתורה כבר, זה בתוך מאי, זה טבע, זה טבע פנימי. הוא מחפש באמת מה נכון לעשות, והתורה מסייעת לו מה באמת נכון לעשות. אבל התורה מסייעת, והוא מרגיש שזה בעצם מה שהתורה אומרת, זה מה שהוא באמת מחפש מתוך תוכו. ואז מגיע למציאות כזאת של תורתך בתוך מאי. אנחנו בפרשה הזאת נפרדים משרה, נפרדים מאברהם אבינו. אני רוצה להביא עוד נקודות. אברהם אבינו הוא מתוך כך, אנחנו מתוך כך הוא מופיע החסד שלו. והוא מכניס אורחים. אבל לא סתם מכניס אורחים. צריך ללמוד איך מכניסים אורחים. על זה אני רוצה להביא עוד נקודה בדברי הרב. כאן בדרך הקודש, במוסר הקודש בחלק ג', הרב הרבה פעמים מזכיר שמידת חסד כזאת, עוד פעם זה עניינו של אברהם. בעמוד שין מבב. אומר הרב, החסידות היא כישרון אומנותי נפלא. שהעולם צריך אליה יותר מכל מיני האומנויות שבעולם. היא מבססת את רוח האדם בכללו ומעמידתו על עמדתו העליונה, שהוא שואף אליה בפנימיות תוכנו. אז הביטוי הזה, החסידות היא כישרון אומנותי. מה זה אומנות? ולעשות דברים מושלמים, יפים. יכול להיות ציור אומנותי מאוד מאוד יפה. יכול להיות גם פיסול מאוד יפה, אומנות. אומנות מתבטאת בכמה וכמה צורות ביטוי. להופיע את איזה דבר יפה בשלימות. הכל מכל הצדדים מושלם. ציור, פילי פלאי. ממש מעשה אומנות. אז יש גם חסד שהוא אומנות, לדעת איך לעשות חסד הכי טוב בשלמות. לא סתם לעשות חסד, לתת למישהו דוקה, לזרוק לו כסף, אלא לעשות את המצווה הכי הכי טוב שאפשר, הכי מודר שאפשר. זה אברהם מלמד אותנו דוגמה, איך מכניסים אורחים. הדוגמה לכל מצוות חסד, לכל התנהגות שלמה. התפילה יכולה להיות בחסידות, באומנות. להגיד את המילים הכי נכון, לחשוב, לעמוד בצורה הכי מתאימה. שיהיה מכל הצדדים שתהיה שלימות. לא רק לעשות את המעשה ולצאת ידי חובה או לעשות את זה טוב, לעשות בשלימות. חסידות, החסידות היא כישרון אומנותי. לעשות מעשה חסד. להיות חסיד זה כישרון אומנותי. הכישרון הזה יכול להיות כישרון פנימי. של חסידות זה גם פעולה שבפועל, שאדם עושה מעשה חסד לאחרים, וגם בנפש, זה מידת טבע של חסד. אדם אוהב לעשות חסדים. יש אנשים שאוהבים לעשות חסדים, אבל אין להם אמצעים. אין להם אמצעים, עניים. אבל בתמה שלהם הם אנשי חסד, והם אוהבים מאוד מאוד לסייע לבריאות, אוהבים לעשות דברים טובים, אוהבים מאוד את הבריאות, רוצים מאוד מאוד לסייע להם, והנפש שלהם מאוד 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 טובה, אבל בפועל אין להם את האמצעים להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. זה חסד, זה נפש, נפש שיש לה טבע, שרוצה לעשות את הדברים הכי טוב, הכי שלם, הכי יפה, וזה בעל ערך עצום, זה אומר הרב במקום אחר. שאפילו כשלא מוצאים את הנטייה הזאת, הרצון הזה מן הכוח אל הפועל, עצם הטבע הזה, עצם הרצון, הרצון הוא פועל. הרצון להיטיב הוא רצון שפועל על העולם. אם אדם, הקדוש ברוך הוא מסדיע לו שיש לו גם האמצעים להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל, אז זה עוד מדרגה. אבל אומר לנו הרב שהפעולה שאדם עושה במחשבתו היא בעצם יותר עוצמתית, יותר עמוקה ממה שאדם עושה את הדברים בפועל. כי זה שייך לעצם הטבע. כשאתה עושה פעולה מסוימת, אז הפעולה היא מאוד מוגדרת, היא אחת. אבל הטבע הפנימי הזה והרצון הפנימי תמיד להיטיב, לסייע, זה משהו עמוק שהוא פועל בעולם, כמו כל רצון פנימי שהוא פועל בעולם. חסידות זה יכולת אומנות פנימית, יכולה להיות אומנות גלויה. זה היה אברהם אבינו. מידתו, מידת החסד. ואני רוצה פה להשלים את הדברים בעוד מובאה מדברי הרב. מאורות הקודש ג' עמוד שין ממתת. אומר הרב, ישנם צדיקים כאלה שהם גדולים ועצומים מאוד, שאינם יכולים לצמצם עצמם בכנסת ישראל לבדה. והם תמיד דואגים ושוחרים את הטוב בעד כל העולם כולו. ומכל מקום, גם הם קשורים בנקודתם הפנימית דווקא בכנסת ישראל. מפני שכנסת ישראל היא התמצית של הטוב המעולה שבכל העולם כולו. ובאהבה וטובה שתבוא לכנסת ישראל, חוזרת היא ומקפת את כל הייצור. מה אומר לנו הרב כאן? יש צדיקים גדולים, עצומים, שהם אוהבים את כל העולם. לא מצמצמים באהבת ישראל בלבד. אוהבים את כל הבריאה כולה. הם לא מסוגלים לצמצם את אהבתם רק לכנסת ישראל. אבל, כמובן, הם יודעים שכנסת ישראל היא התמצית הטוב של העולם. אז אהבתם, הם אוהבים את כל העולם כולו. ובתוך אהבתם הכללית יש להם מקום מיוחד כמובן לאהבת ישראל, לאהבת כנסת ישראל. ולמה? זה לא משהו נפרד בין אהבה עוברים גם את כל העולם, ובאופן מיוחד יש מקום לכנסת ישראל, אלא כנסת ישראל היא התמצית של העולם. אז מפני שהם אוהבים את העולם, הם אוהבים במיוחד את כנסת ישראל, שהיא מביאה את טוב לכל העולם כולו, כי היסוד של הכל. צדיקים הללו, ממשיך הרב ואומר, אינם יכולים להיות לאומיים על פי התוכן החיצוני של המילה, שהרי אינם יכולים לסבול שום שנאה ושום עוולה, שום הצטמצמות ושום התכווצות של הטוב והחסד. הם טובים לכל, מן טבע כזה. לא יכולים לסבול שום שנאה כלפי אחרים, כמידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא טוב לכל, ורחמיו על כל מעשיו. והם בכל זאת, כלומר, הם אוהבים את כולם, ולא יכולים לסבול שום רע למישהו בעולם, ומכל מקום, ובכל זאת, צופי ישועה אדירים הם, כלומר, הם מחפשים צופי ישועת ישראל, אדירים, מפני שהם יודעים ברור ומאמינים בכל מלוא נפשם התורה, שישועת ישראל, ישועת השמי. ישועת העולם ומלואו, וכל אשר בו, ממרומי רום עד עמקי תחת. אז זה מין סוג כזה של אנשים. יש כאלה שאוהבים באופן יוחד את כנסת ישראל, מרוכזים באהבתם את כנסת ישראל. ויש שלא יכולים להצטמצם. זה לא צמצום בכלל, זה לאהוב את כל ישראל זה הרחבה מאוד מאוד גדולה. אולי ואולי, שאנשים יזכו לזה. אבל יש מדרגה עוד יותר גדולה, לאהוב את כל העולם כולו. אני קצת מדלג. והם הם המתים כלפי חסד, אוהבים לצדק את הבריות ואינם חפצים לחייבם. אוהבי צדק ושונאי רשע, דבקים במידתו של אברהם אבינו. זאת אומרת, זו הייתה מידתו של אברהם אבינו. שהוא הולך במידתו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא טוב לכל. והם אוהבים לצדק את הבריאות ואינם חפצים לחייבה. ומתוך אהבה הרחבה של כל הייצור, כלומר, יש אהבה כללית של כל הייצור, מתכנסת אהבה נפלאה לישראל בלבבם. כלומר, זה מין מציאות כזאת של שלימות, שגם וגם אוהבים את כל הכלל, לא גם וגם המילה הזאת, לא, הגדרה הזאת לא נכונה. כלומר, מתוך אהבת כלל העולם כולו, אהבה, כל הייצור כולו, היא בעצם מביאה לאהבה מיוחדת לישראל, מלבבם. ומפני שהיא מצומצמת במקום מרוכז, מתוך ההתפשטות הגדולה של ההרחבה המופלגת, היא רבת הכוח והעוצמה, ומכה גלים גדולים בנשמה. עד שיש כוח גם לחמם נשמות רבות. ולהכניס אש הקודש של אהבת ישראל בממקי לבבם ונשמתם, בשיעור גדול ועצום המביא לידי מעשה, וגם מבלי שום פעולה מצידם. כלומר, עצם האהבה היא פועלת. זה הרב מדבר כאן על אברהם אבינו, וכמובן אפשר להגיד שזה גם היה מרן הרב. זאת אומרת, זה שיא הגודל. מבט הפשוט, אנחנו רואים את האומות האחרות, הם במקום אחר, חלקם הגדול הם נגד עם ישראל, ואיך אפשר לאהוב אותם. אבל תלוי באיזה גובה אתה מסתכל. אתה מתעלם מעלה, 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 ומתאים את העין שלך לעין האלוקית. ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא, הוא ברא את כל העולם, את כל העמים, את כל הבריות, והוא מקיים אותם. זאת אומרת שיש להם תפקיד. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה בקיומם. אז יכול להיות שיש להם דברים שהם תיקון, יש להם קלקולים, יכול להיות. אבל הסך הכל, בהתבנות הכללית, העולם השלם הוא מופיע איתם ביחד. המבט הגדול הזה, הכללי הזה, זה מדרגה מיוחדת. והמדרגה הזאת המיוחדת, כמו שאמר הרב, היא מביאה בסופו של דבר לריכוז מיוחד של אהבת ישראל. לאהוב את ישראל, אהבה מיוחדת במינה. ולסיום הדברים, כל פעם שאנחנו מגיעים לסיפור הזה של עבד אברהם, והוא איך הקדוש ברוך הוא הולך איתו, הוא הולך עם הקדוש ברוך הוא. אני אגיד לכם את האמת, אני מגלה לכם הרגשות לבבי, כל פעם שאני קורא את זה, אני ממש נרגש. איכשהו רק אומר, עוד לא בטרם מחלה לדבר, והנה רבקה יוצאת. מדבר לקדוש ברוך הוא, הנה רבקה יוצאת. ואז הוא אומר, והיא בדיוק עושה מה שהוא ציפה, ואז הוא משתחווה לקדוש ברוך הוא. הוא חי את האמונה כל הזמן. הוא מדבר עם השם, השם עוזר לו, משתחווה לקדוש ברוך הוא. וכך הוא גם, ואם בעוצמה כזאת, בכלל אי אפשר לעמוד נגדו. הוא בא עם דבקות כזאת, ריבונו של עולם, מספר להם באופן טבעי, איך שהקדוש ברוך הוא מלווה אותו, אז יודעים שמהשם יצא הדבר. יודעים, רואים, זה השגחה אלוקית. עבד אברהם חי עם הופעה אלוקית כל הזמן איתו. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מלווה אותו. זה לא פלא שחזל אומרים, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. הריחות גדולה. ולא רק אומרים את זה, יפה שיחתן של עבדי אבות, של, סליחה, יפה רחיצת רגלן של עבדי אבות מתורתן של בנים. גם זה, את הסיפור הזה, התורה עצמית צריכה לספר שרחצו, רחצו רגליו, רחצו רגליהם. מה זה חשוב לספר את הדבר הזה? הרי כל מילה שכתוב בתורה היא בדווקא, זה דבר אלוקי. מבינים חזן שיש בזה, כאן תדעת תתבונן, עבדי האבות עבודו את הקדוש ברוך הוא, ומתוך הכרה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן הם חיו את המציאות האלוקית, את טוב השם, כל הזמן הקדוש ברוך הוא מרגישים שהוא מלווה אותם, בכל צד שהם עושים ריבונו שלהם איתם, כל מה שהם רואים הקדוש ברוך הוא איתם. זה מה שאמרנו מקודם, שהקדוש ברוך הוא, שהשם ברך את אברהם בכל. הכל המציאות כולה גילויים של הופעות אלוקיות, הוא חי כל הזמן את ריבונו של עולם. זה היה אברהם אבינו, אברהם המאמין, המאמין הגדול, והאמין בשם על שבע לא זכר. שבוע טוב.